אחר, אז עשינו פשרות. אבל בעזרת השם, כמו שיש לנו עכשיו, אנחנו נלמד. טוב, אנחנו אתמול דיברנו על כמה נקודות פה בדברי הרמב״ם. אני רוצה לחזור במהירות. המושגים של הטוב והרע הם נשקלים בשכל. הקצוות והאיזון זה בעצם החשבון, המסקנה של חשבון השכל. מה הדבר הטוב? כי כמו שהראינו, זה תמיד יהיה ככה בעצם. הרי לכל אחד מהקצוות יש בו איזשהו היגיון מסוים, אבל הוא היגיון חלקי, כי הוא לא רואה את הבעיה שהקצה השני מעורר. כן? וככה אפשר להראות את זה ביחס כל אחד מהמדוד, שתכף אנחנו נראה את זה עכשיו. ולכן מפה הגענו לאיזון הזה. זה מסקנת השכל ביחס לפעולה הנכונה. כלומר, פעולה מאוזנת זה בעצם פעולה שמתחשבת בכל הצדדים. שאתה מיישם את זה ואתה מתחשב בכל הצדדים. לכן זה פשוט. זה מה שהרמב"ם במשפט הראשון, הפעולות אשר הן טובות. זה שהרמב"ם מזכיר את הפעולות, כיוון שבסופו של דבר המתעורר, שזה המצב הקבוע בנפש, הוא מביא לידי הפעולות, והפעולות זה הגילוי של המתעורר. אז אנחנו, כשאנחנו בוחנים במצב הנפש שלנו, זה לא שיש לנו עכשיו אפשרות לעשות איזה MRI ולראות מה המצב בינתיים. יכול להיות שאיזו טכנולוגיה שכן עושה את זה, אבל בינתיים זה המצב. אז איך אנחנו בוחנים את מצב המתעורר שלנו? אנחנו בוחנים את הפעולות הספונטניות. כשאתה רואה איך אתה מגיב באופן ספונטני בהקשר מסוים, אז אתה אומר, הנה, יש לי פה את התכונה שלי, או המידה שלי היא כזאת. אז אם היא מאוזנת, זאת אומרת, אם התגובה הספונטנית היא מאוזנת, דיינו, היא מסכימה למסקנות השכל, כמו שאמרנו, שהאיזון זה בעצם לעשות את החשבון של כל הצדדים. מצוין, אם לא, אז זה אומר שצריך לתקן פה, זאת אומרת שיש פה מחלה שצריך לתקן אותה. על פי זה, מה? תודה. המסקנות, הוא לא צריך לחשוב על זה, הן כבר מוטבעות. זה לא רק מוטבע בשכל, זה מוטבע כבר במתעורר. זה מוטבע כבר ב... הוא לא צריך לעשות כל מיני חשבונות, זאת אומרת, הוא בן אדם חכם. הוא חכם כמו שהסברנו, הוא חכם מהותי. לא רק בחשבונות השכל הוא יודע מה נכון, אלא גם בנפש, יש לו נפש חכמה. נפש חכמה זה נפש שהתגובות הספונטניות שלה הן חכמות. זה נפש חכמה. אתם רואים חבר שלכם בעל מידות טובות, גם אם הוא לא פותר מהר תרגילים בחשבון, הוא חכם. אני לא רוצה כמליצה, זה באמת נכון. הוא יותר חכם, הוא יותר חכם, ממי שפותר תרגילים בחשבון ומתנהג, כלומר, והמידות שלו לא מתוקנות. הוא יותר חכם, כי תכלית החוכמה זה תשובה ומעשים טובים. כן? זאת אומרת, זה המציאות של כלל האישיות שלך. זה תכלית החוכמה. זה שבשכל הוא יודע לעשות כל מיני חשבונות זה יפה, אבל המציאות של האנושית היא כללות הנפש. ואם הנפש היא חכמה, אז היא מתנהלת בצורה חכמה, ואם הנפש היא לא חכמה, אז אולי בשכל יש ידיעות, אבל הנפש היא לא חכמה. טוב, נתקדם. עכשיו אני רוצה להראות את השלשות האלו שאמרנו פה, ותראו איך זה בדיוק מה שאמרנו, שזה החשבון, ולפי זה אנחנו כבר ממילא נבין את התשובה לשאלה האחרונה ששאלנו, למה הרמב״ם לא כתב סתם איזה רשימה של, אמרנו שיש לנו פה 24 דוגמאות של מידות שאתה יכול להגיד על 8 מהם שהן מתוקנות ועל 16 שלא מתוקנות, אפשר לעשות סתם איזה רשימה בליל של, ולהגיד זה מתוקן, זה לא מתוקן, זה מתוקן, זה... מה הרמב״ם ראה בשלשות האלו. עכשיו בואו תראו, נראה ביחד את השלשות ואתם תראו שזה בדיוק החשבון הזה של האיזון. טוב, עכשיו נראה ככה, משל זה, בואו ניקח את הזהירות. הזהירות שהיא מידה ממוצעת בין רוב התאווה ולהיעדר הרגשה בהנאה. כן. פה בעצם מה הסוגיה שעכשיו אנחנו דנים בה? בכל אחת מהשלשות האלו יש בעצם סוגיה של הקשרי מציאות שבו האדם, שבהם האדם נדרש להגיב, ואנחנו יכולים לראות כל מיני תגובות אפשריות מבחינת האדם. אז בואו ניקח את הסוגיה. מה הכותרת של הסוגיה פה? רוב התאווה על ידי הרגשה בהנאה, זאת אומרת היחס בנפש, ההתעוררות הנפשית בהקשרי תאוות גוף, תאוות חומריות. אז בואו נראה, יש לנו בוא ניקח את הקצוות. זאת אומרת, יש אפשרות שאדם יהיה אפתי לכל מה שהוא הרגשת הנאה. כן, זאת אומרת, הוא תואם כל המאכלים, מבחינתו זה אותו דבר. יצרת העריות בכלל לא קיים אצלו. כל דבר שהוא תאווה, כן, זאת אומרת, אם יש תאווה, לא יודע, תאוות הנאה, כן, יש עונג של האדם בשינה, הכל אצלו באדישות מוחלטת. בסדר, בוא ניקח קצה אחד. האם זה טוב?
לא.
מצד, יש בזה יתרונות גם, כן? יש בזה יתרונות. התאוות לא נועלות לך את החיים, יש בזה יתרונות. כן, אבל מצד שני, יש בזה חיסרון גדול, כיוון ש... באופן כזה, הדחף לעשות דברים, אתה מדכא את הדחף לעשות דברים, יותר מזה, יש גם תפקיד להנאות, לא רק במובן של דחף לעשות את הדברים, אלא מבחינה נפשית, כן? הנפש, התחושה הטובה בנפש, היא יוצרת חשק ויוצרת חיבור, תחושה טובה בנפש יוצרת חיבור, אנחנו רוצים שאדם, כן, יהיה מחובר. למשהו, זה יוצרת עניין, ובתוך זה גם מבחינה שכלית. האדם גם מבקש יותר את הקשר לדברים, השמחה. אז יש בזה גם דברים שליליים באפתיות הזאת. טוב, אז יש לנו את האדם בקצה, עכשיו, בצד שני יש מדיניות, שהיא התלהבות של תאוות הנאה. כן, אז זה ודאי שיש בזה דבר, את החיוניות, וכל מה שדיברנו מקודם, זה החיובי, אבל זה גם שלילי, נכון? כי אז זה מנהל לו את החיים. אז אומר הרמב״ם, אז מה השכל? עכשיו אנחנו מדברים בשכל, כן? ראינו מה זה אומר צד אחד, מה זה אומר צד שני, וכל אחד מהם ראינו חסרונות, אז מה זה אומר, מה האמת, מה השכל אומר זה לעשות? צריך למצוא את האיזון, כלומר צריך למצוא איזשהו מינון שיכיל רק את היתרונות של שני הצדדים. זה פשוט, זה האיזון. להכיל את היתרונות של שני הצדדים, למצוא נוסחה, זאת אומרת להתכוונן כלפי, אז לזה הוא קורא זהירות, כן, בהקשר הזה, לא משנה כרגע איך קוראים לזה, תקראו לזה ראובן. המצב הזה, שהשכל שמצייר, הנה יש פה חסרונות בצד ימין ויש פה חסרונות בצד שמאל, אז אני רוצה לצייר מציאות שאין בה מן החסרונות. מציאות שאין בה מן החסרונות. עכשיו בואו נראה עוד דבר. אמנם רוב התאווה הוא קצה ראשון וכו' וכו', זה החשבון שעשינו. הלאה, תראו. חן העין היפה. ממוצעת בין הקמצנות והבזבוז. איך הייתם מגדירים? מה הסוגיה פה? בשלישייה הזאת? ההתייחסות לכסף לא במובן של נתינה לאחרים, לא בסוגיית הנתינה לאחרים, בהתנהלות של האדם עם הכסף שלו בחייו שלו, ביחס לעצמו, נכון? בהתנהלות של האדם בממון, ביחס לעצמו. אז יש לנו את הקמצנות מצד אחד, מה היתרונות שלה? שאדם חוסך, אדם זהיר, בסופו של דבר זה חשוב שיהיה לך כסף, כי כסף הוא משאב, שאם מנהלים אותו נכון, אז זה מועיל מאוד לחיים, כן? גם מבחינה כלכלית, במובן של הפרנסה, וגם מבחינות אחרות, שכל מיני צרכים שיש לאדם. מצד שני, יש בזה חיסרון שמה קורה, כתוצאה מזה, שיש צרכים שאמורים להשתמש בהם בכסף, אמורים להשתמש בכסף לצורכם, והם לא מתרחשים, בגלל הקמצנות הזאת. כן, נניח, אדם היה צריך לאכול שלוש ארוחות ביום, והוא אוכל רק ארוחה אחת בגלל הקמצנות שלו. כן, אז יש פה בסוף משהו שחסר פה, או הוא היה צריך להוציא את הכסף עבור, לא יודע מה, דירה סבירה, שמתאימה לנפש אנושית, והוא גר באיזה מאורה, שהנפש מתפחתת כתוצאה מדבר כזה, בגלל הקמצנות. אז יש בזה יתרונות, יש בזה חסרונות. בוא נלך לפזרנות, לבזבוז הוא קורא לזה, כן? לבזבוז, אז זה ברור. זאת אומרת, היתרון של זה, זה שכל מה שצריך לעשות עם הכסף קורה, והחיסרון שזה קורה יותר מדי, כן, קורה יותר מדי דברים. ואז באופן כזה, יש בעצם בעיה, שכשאדם יצטרך את המשאב הזה, שנקרא ממון, הוא יהיה חסר לו לדברים החשובים באמת. נכון? אבל יש בזה גם יתרון. עכשיו, מה זה האיזון? האיזון זה אומר, בוא נצייר את הציור האידיאלי, שהוא טוב מכל הכיוונים. שאת מצד אחד לא מפזר את הממון, מצד שני הוא מוציא אותו בהקשרים הנכונים. כן, וככה תראו, זה ממש ככה, כל השלישיות האלו. עכשיו, בעצם מה זה בעצם השלישיות האלו? זה סוגיות שקשורות להקשרי מציאות מסוימים, כלומר, יש פה הקשרי מציאות מסוימים, והשאלה היא, מה התגובה המוצלחת ביותר, הטובה ביותר של האדם בהקשרי המציאות האלו? זה האיזון, ופשוט האיזון נוצר כתוצאה מחשבון השכל. זאת אומרת, אתה קצה איזה חשבון מסוג מסוים, פילוסופיה לסוג מסוים, שיש בה טעות, כי היא לא מתחשבת בחסרונות, והאיזון הוא בעצם מייצר אפשרות שיהיה בה רק את היתרונות, ולא יהיה בה חיסרון. לפי זה מובן, למה הרמב"ם חילק את זה לשלישיות האלו, כי הרמב"ם בעצם אמר, הרי הכל אצלנו מתחיל מהחשבון של מהו המעשה הנכון, או מה התגובה הספונטנית הנכונה. התגובה הספונטנית הנכונה זה איך אתה קובע אותה, דרך השכל ששוקל את כל הצדדים. מה זה הצדדים? זה הקצוות האלה. ולכן הוא חילק את זה בצורה כזאת. וככה באמת אנחנו צריכים לנהל את עצמנו. אתם יכולים לראות בספרים של ראשונים או אחרונים אחרים שהם מציירים את המידות, הם לא מציירים אותם ברשימה מסודרת כזאת. הם כתבו, כמו שאמרתי מקודם, נגיד, יקחו, אם בהקשר הזה, יוקחים 24, והיו מדברים עליהם בתבזורת, כן? זה מידה טובה, זה מידה לא טובה, והרמב״ם, בגלל האופן שהוא רוצה ללמד אותנו בהסתכלות שלנו על מה שקורה אצלנו, אז הוא הציג את הדברים באופן הזה. עכשיו, לפי זה, בואו נראה איך ננתח מה עובר עלינו. בוא נניח שאדם מסתכל על עצמו, והוא רואה שהוא מתנהל בקמצנות. תכלס יש דברים שהוא צריך לקנות בגד, והוא לא קונה. זאת אומרת, על פי השכל זה לא נכון ללבוש את הבגד הזה. הוא כבר קרוע, הוא בלוי, בקיצור. צריך להחליף את הבגד, והוא לא עושה את זה. תגיד, אתה מסתכל על עצמך, אתה אומר, אני לא עושה את זה עכשיו. יכולים להיות כל מיני סיבות למה אתה לא עושה את זה. יכול להיות שאתה עצלן. יכול להיות. זה הסיפור. בוא נניח שאתה לא חושד בעצמך בעצלנות, כי אין לך בעיה לעשות דברים, אתה פעיל וכו' וכו', אז אתה לא עצלן. אז מה הסיפור? אתה קמצן. קמצן ביחס עצמך, כן? זאת אומרת, יש פה משהו ביחס שלך אל הכסף, שהוא יוצר תוצאות, הוא יוצר תוצאות שליליות. כן, תראה איך אתה מתנהל. אתה לא מתנהל בצורה נכונה. כן? עכשיו, צריך להבין, בעצם זה שהמתעורר שלך עכשיו נמצא במצב כזה, זה אומר שיש לך איזו פילוסופיה שמוטמעת בנפש שלך, שהיא טעות. כן? זאת אומרת, השלב הראשון זה קודם כל לאתר את הפילוסופיה. זאת אומרת, מה צורת החשיבה שמוטמעת אצלי במתעורר שבגללה אני מתנהל בצורה כזאת? צורת החשיבה היא קשורה ליחס שלך אל הכסף. זאת אומרת, אתה רואה בכסף כדבר מאוד משמעותי, בצדק, ואתה סבור שצריכים להיות לך איזה אוצרות, כנראה כדי לבטח את הקיום שלך. אז אתה חושב שאתה צריך להיות אך ברא דשחי ודין רי. כמו שאומרת הגמרא, זה עכבר ששוכב על דינרים. שיהיה לך אוצרות גדולים, וזה מובן. גם הצורך שיהיה לאדם כסף כדי שהוא יוכל להשתמש בו בבוא העת, וגם בשביל הביטחון שלו. זאת אומרת, לא רק בשביל הפרקטיקה, גם בשביל הביטחון. וזה בסדר גמור, זה נכון. זה נכון בפילוסופיה שלך. אבל מה לא נכון? שהרי כל מטרת הכסף היא בסופו של דבר כדי שיהיה לך חיים תקינים, ופה החיים הם לא תקינים, כי אתה צריך ללבוש בגד אחר, ואתה לא מוכן להוציא לזה כסף. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא לקוי בתפיסה. אז השלב הראשון הוא קודם כל ברמת השכל. כן, בהנחה שגילית שאצלך יש לך איזה פעולה כן? כמו שאמרנו, אתה מאתר את זה דרך הפעולות. יש לך התנהלות מעשית שהיא לא נכונה. אתה עכשיו מנסה להעלות את הסוגיה ולחשוב עליה בצורה שכלית מהו האופן הנכון. זה השלב הראשון. עכשיו, בשלב הזה מה שיווצר, דרך אגב, יכול להיות, יכול להיות, שיתחדשו לך דברים בתהליך השכלי הזה. כן? זאת אומרת, מה שמעורר אותך בעצם לשים לב שיש לך פה בעיה בתפיסה, ואתה אומר, צריך לשנות את התפיסה, כי תראה, יש דברים ש... נניח, אתה חשבת עד עכשיו שאתה מתנהל בצורה נכונה בכסף. כי אתה אומר, תראה, אני לא פזרן כמו רובן, אני כשצריך, יש לי, יהיה לי, אני לא טיפול שיניים, אני יוציא וכולו. כן, בסוף מתברר שאתה גם לא הולך לעשות טיפול שיניים בגלל זה, אבל מכל מקום, אתה עד עכשיו חשבת שגם הפילוסוף שלך היא נכונה, וכשאתה רואה שיש מחדלים שבאמת זה מאיר לך את העיניים, לשנות את הפילוסופיה. ויכול שיהיה לך חידושים בתהליך השכלי הזה, כמו שאמרנו. אבל נניח שהגעת למסקנה השכלית, איך זה צריך להיות? כי העלית גם את הצד השני, הרי לבזבז כסף זה לא נכון, אז הבנת שצריך למצוא פה, זה האיזון הזה. וראית את הצדדים לכאן וכאן, ואז אתה רואה לנגד עיניך את המצב האידיאלי. בשלב הזה יהיה פער בין השכל לבין המתעורר. כי בשכל אתה כבר נמצא בציור הנכון, כי שקלת את כל הצדדים, אבל עדיין במתעורר, מה שמוטמע בספונטניות, זה פילוסופיה אחרת. כן? במתעורר מוטמעת הפילוסופיה של הקמצנות, ובשכל אתה כבר נמצא באיזון. מה אנחנו נעשה בשלב של הפער הזה? זה בעצם כבר התחלת הרפואה, כן? השלב הראשון היה שאיתרת את הבעיה. איך איתרת את הבעיה? אתה מסתכל על הבגדים הקוראים שלך, ואתה שואל את עצמך, למה זה קורה לי? איך יכול להיות? אלא מאי, אני לא הולך לקנות. למה אני לא הולך לקנות? כי אני מתקמצן על הכסף. אז גיליתי שיש לי בעיה. זה האיתור של הבעיה. אחר כך אמרת, טוב, בוא ננסה להבין מה הפילוסופיה שלי, למה זה ככה, ואיפה נמצאת הטעות. פה זה כבר התחלת הפתרון. אבל עדיין זה רק ברמת השכל. זה כבר התחלת הרפואה, אבל זה רק ברמת השכל. איך זה יקרה בספונטניות של המתעורר? עכשיו, נאמר קודם כל כך, ואנחנו צריכים לסיים. בשלב הזה, באמת, אתה תצטרך לפעול על פי השכל, באופן שזה מתנגד למתעורר. כלומר, אתה תרגיש צער כשאתה תלך לקנות את החולצה. למה אתה תרגיש צער? כי במתעורר התגובה שלך היא תשמור את הכסף. אתה מבזבז כסף. זה מה שאומר המתעורר, אבל השכל אומר משהו אחר עכשיו. השכל אומר, אל תקשיב למתעורר. הוא טועה. אבל המתעורר זה התשוקות, הרצונות, ואז אתה הולך נגד הרצון. כלומר, אתה הולך נגד החשק. זה השלב של הכבישה. ואין שום אפשרות לשינוי בלי השלב הזה. שום אפשרות. והנקודה החשובה היא שצריך לדעת שזה יהיה מריר. אם אתה לא מוכן לקבל את המרירות, אתה לא תשתנה לעולם. לא רק שאתה לא תשתנה, אתה סביר להניח שאתה תחזור לטעויות הראשונות. זאת אומרת, זה פשיטה שהמתעורר שלך לא יגיע למצב שההתעוררות הספונטנית היא כלפי הדבר הנכון. זה ברור, זה לא יקרה. אבל גם מה שינהל אותך, זה המתעורר הספונטני, ולא השכל. זה מה שינהל אותך. וזה ניהול שהוא טעות, שהוא רע. אז את מה שאנחנו אומרים היום, עכשיו צריך להפנים, שזה אחרי השלב של האיתור של הבעיה, יש צורך לעבור לרמת השכל ושבשכל החשבון, להחזיק את החשבון הנכון בשכל, ואז להבין שפה אתה הולך עכשיו למלחמה. לכן אני קוראים לזה כבישה, לכבוש, איזהו גיבור הכובש את יצרו. בשביל זה צריך גבורה. זאת אומרת, הכוונה... היכולת לחוף את מסקנות השכל על המתעורר. וזה יוצר מרירות. כי לכולם כיף לזרום. מה זה לזרום? לזרום עם מתעורר. אתה הולך נגד הזרם, נגד הזרם של הנפש שלך. כשאתה תלך עכשיו להוציא 200 שקל על החולצה, מאוד מאוד יחב לך. מאוד יחב, למרות שקנית חולצה חדשה. עד לכדי שלא ברור שאתה דברך שהחיינו. ועד וחדיין האמת על הכסף שנחסר. אתה ממש מרגיש צער. אפילו בחרדה. זה לא תחושות נעימות. אבל צריך להתגבר עליהן. אז הנקודה הזאת צריכה להיות חשובה. עדיין זה לא התיקול של המתעורר, אבל זה ברור שזה האופן שבו צריך לפעול, למרות שהמתעורר לא מתוקן. טוב, עד כאן. אני מצטער שהיום... Thank you.